נידה דף מם, מתחילים, שעה טובה ומוצלחת, בעזרת השם. תחילת פרק חמישי, פרק יוצא דופן. פלא פלאים שכבר בזמנם הכירו את המציאות הזאת של יוצא דופן, כמו שרש"י מגדיר את זה, ולד שיצא דרך הדופן של הרחם, על ידי סם, נפתחו מאיה והוציאו את העובר לחוץ ונתרפאת. פשוט הוציאו תינוק על ידי ניתוח מתוך מאי אמו. הוא לא יצא כמובן דרך הפתח של הרחם, אלא יצא דרך חתך מהדופן של הרחם. אז לפי דעת תנא קמא, דעת חכמים, זה לא נחשב לידה. מבחינת העניין הזה של טומאה של יולדת וטהרה של ימי תואר, אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה. וגם כשמסתיימים ימי טומאה וטהרה, אז בדרך כלל יולדת מביאה קורבן. אם זה יולדת נקבה ביום ה-81, יולדת זכר ביום ה-41, פה אין חייבין עליו קורבן חטאת של יולדת. רבי שמעון אומר, הרי זה כילוד, זה נחשב לידה, יש פה טומאה של לידה, יש פה ימי דם תואר, אפילו חייבים קורבן חטאת. עוד הלכה אומרת המשנה, כל אנשים מתאמאות בבית החיצון. זאת אומרת, אם יוצא מהם דם נידה או דם זיווה, אפילו שהוא לא יצא עדיין לחוץ, עצם זה שהוא יצא מהמקור, אפילו שהוא נמצא בכותלי הרחם עדיין, כבר היא נתמת. שנאמר, הפסוק אומר בפרשת זווה, דם יהיה זווה בבשרה. זאת אומרת, גם כשעדיין בבשרה, הדם הזה היא כבר נתמת. כמו שהפסוק ממשיך ואומר, שבעת ימים תהיה בנידתה, וכל הנוגע בהתמה. זה דווקא באישה, אבל באיש, אבל הזב הוא בעל קרי, אפילו אם הם הרגישו שנקרא טיפת זוב או טיפת קרי מבשרם, וזה עדיין בתוך הגוף, בתוך השמש, אינן מתאמין עד שתצא תומתן לחוץ, מחוץ לגופם, רק אז הם נתמאים. ולכן, כהן, שהיה אוכל בתרומה והרגיש שנזדעזו איבריו ונקרא שכבת זרע מגופו, ופה הוא עומד בפני איסור חמור מאוד, כי הוא עכשיו באמצע לאכול תרומה, ואם יצא ממנו שכבת זרע הוא נחשב תמה, וכהן תמה שאוכל תרומה עונש מאוד חמור. מה עושים כדי שהוא לא יתמה? והוא עכשיו קשת לו בתוך הפה את התרומה, אוחז בעמה באותו איבר כדי ששכבת זרע לא תצא, והוא בולע מהר את התרומה, ורק אחר כך הוא יכול להניח לשכבת זרע שנקרא כבר, הוא מפסיק לעצור אותה. הוא מתמעין בכל שהוא. הזב הבעל קרי גם יוצאת מהם טיפת כלשהי, אפילו כאין אחר דל, אפילו בפחות מכן, הם נטמעים. אמר רבי מני בר פטיש, מה הייתה מה יהודה רבנן? למה ולד שיצא דרך הדופן זה נקרא לידה? אמר קרא ביולדת, למה זה לא נקרא לידה? אמר קרא ביולדת, אישה כי תזריע וילדה זכר. המילה תזריע זה בא ללמד שמתי נחשבת יולדת? עד שתלד במקום שהיא מזרעת, באותו מקום שהיא מזרעה ומקבלת את הזרע. רק משם, אם היא יצאה ולד, היא תהיה טמאה בתור יולדת. אבל אם היא יולדת דרך הדופן, בקום אחר, היא לא נחשבת טמאה בתומת יולדת. זה דעת חכמים. ורבי שמעון, הוא הרי סובר שהיא כן נחשבת יולדת. מה הוא יסביר עם הפסוק, אישה כי תזריע, מה זה בא ללמד? ההיא, זה בא ללמד הלכה אחרת לגמרי, מה? ואפילו לא ילדה ולד שלם, אלא כן שהיא זריעה, ממש נימוח הוולד עד שהוא ממש נהיה נוזלי לגמרי, בכל זאת אימו טמאה לידה. אישה כי תזריע, אפילו שמה שהיא ילדה, זה ממש כמו מה שהיא זריעה, בכל זאת היא נחשבת יולדת והיא תהיה טמאה לידה. טוב, אז הוא תראה את מה שרבי שמעון בעצם הסביר את הפסוק של חכמים, מה הוא לומד מהפסוק הזה, אבל מאיפה המקור של רבי שמעון שאישה שיולדת דרך הדופן זה נחשב יולדת? רבי שמעון, מה הייתה עמי? אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, אמר קרא לגבי יולדת כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי תוארה. אחרי זה כתוב, ואם נקבה תלד. עכשיו מספיק שיהיה כתוב, ואם נקבה. כן, מבין שמדברים פה על יולדת. המילה תלד באה לרבות יוצא דופן, שגם זה נחשב לידה. ורבנן, הם אומרים שאי אפשר ללמוד מהמילה תלד לרבות יוצא דופן, כי היי מבעלי, המילה תלד לרבות שגם אישה שיולדת טומטום, זה אחד שהסימנים של לדעת אם הוא זכר או נקבה אטומים, ואנדרוגינוס שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, גם אישה כזאת שילדה טומטום ואנדרוגינוס היא תהיה טמאה בשום יולדת. תסק לדעת החמינה, אם לא שהיה כתוב תלד לרבות שהיא נחשבת יולדת והיא טמאה ויש לה ימי טומאה וטהרה של יולדת, זאת אומרת שאם לא שהיינו לומדים מתלד שיש לה טומאה של יולדת, הייתי חושב שהרי כתוב אישה כתעזריע וילדה זכר, ואם נקבה תלד אז או זכר הוא נקבה כתיב, או זה או זה, זכר ודאי ונקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס, אז היא אולי לא נחשבת טמאה לידה. כמה שמלנה, כתוב תלד, כדי לתמות אותה טומאת לידה, גם מילדה טומטום או אנדרוגינוס. ורבי שמעון, שהוא לומד מהמילה תלד, שזה בא לרבות שאישה שיולדת יוצא דופן, זה גם נחשבת יולדת. אז מאיפה הוא יודע לרבות טומטום ואנדרוגינוס, שגם כן יהיה טמא לידה? נפקא למי דתנא בר לוואי, הוא לומד את זה מהברייתא שלומד בר לוואי. דתנא בר לוואי, הפסוק לגבי יולדת כתוב ככה. ובמלות ימי תוארה לבן. אז כתוב שם את המילה לבן. עכשיו, למה לא כתוב לזכר? זה בא לרבות לבן מכל מקום. אפילו שהוא טומטום או כמו טומטום אנדרוגינוס, גם כן זה נחשב שאימו תהיה טמאה. וגם מה שכתוב או לבת. מדייקים, למה לא כתוב לנקבה? זה בא להגיד לבת מכל מקום. גם אם היא בת כטומטום אנדרוגינוס, גם כן האימא תהיה טמאה לידה. עכשיו, ורבנן, שהם מהמילה תלד לומדים שאישה שיולדת טומטום או אנדרוגינוס היא טמאה לידה, מה היא לומדת, מה הם לומדים, מה רבנן לומדים, זה שכתוב לבן או לבת, היי מי בא אליי, לחייב על כל בן ובן. אישה שנולד לה בן ויש לה עכשיו 40 ימי ימים של עד שהיא מביאה קורבן, או שהיא נולד לבת, שבזה זה יותר מסתדר מה הכוונה חייב על כל בן ובן. היה לבת, נולדה לבת, עכשיו שבועיים התמאה, אבל עד 80 יום, מי אחרי שבועיים, עד 80 יום, למשך 66 ימים, יש לה ימי דם תואר. במשך כל ה-80 יום האלה, היא אסורה לאכול בתרומה, היא אסורה להיכנס לבית המקדש, שאסורה בתרומה וקודשים. עד מתי? עד היום ה-81, שאז היא תביא קורבן, עד היום ה-81 אסורה להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות. עד מתי? עד היום ה-81 שהיא תביא קורבן יולדת. בסדר? עכשיו, ביום ה-81 מביאה קורבן יולדת, ואז היא מסיימת עם הימי לידה שלה. עכשיו, אם אחרי שבועיים שהיא ילדה נקבה, היא הלכה והתעברה שוב פעם, בבן או בבת, אז אנחנו אומרים שאפילו אם היא תפיל, אם היא תפיל בתוך ה-80 יום, אפילו אם היא תפיל ולד אחרי 40 יום ליצירתו, מספיק שהיא תביא קורבן אחד. אבל אם היא תלד אחרי 80 יום את הוולד השני או את הנפל השני, אז היא תהיה חייבת קורבן נפרד על הוולד השני גם. זה הכוונה. לחייב על הידה של כל בן ובן בנפרד, ולחייב קורבן על הידה של כל בת ובת בנפרד. אומרת הגמרא, ורבי שמעון, שהוא לומד מלבן או לבת, שאישה שיולדת טומטום או אנדרוגינוס, היא גם כן תהיה טמאה לידה, מאיפה הוא ילמד שאישה חייבת קורבן יולדת על כל בן ובן בפני עצמו, ועל כל בת ובת בפני עצמה? נפקא מלתנא תנא כמי דרב ששת, הוא לומד את זה מהברייתא שלמדו לפני רב ששת. הפסוק אומר לגבי יולדת, זאת תורת היולדת. תורת בא לרבות, אפילו על כל מיני ולדות חייבים קורבן אחד. מלמד שמביאה קורבן אחד על ולדות הרבה. אפילו שהיא נולדו לה כמה ולדות, היא חייבת קורבן אחד. יכול תביא על לידה ועל זיווה כאחד. אולי הייתי חושב שעל זה שהיא יולדת, ועל זה שהיא נטמעה בתומת זיווה, גם כן יספיק שתביא קורבן אחד בשביל לתאר מלידה וזיווה. שואלת הגמרא, מה? יכול להיות דבר כזה שאישה תביא קורבן אחד והיא תתאר גם מלידה וגם מזיווה? אלא יולדת שהיא חייבת קורבן על זה שהיא יולדת. דאכלה דם, אכלה כזית דם, היא חייבת קורבן חטאת על זה שהיא אכלה דם. או, ויולדת, שחייבת קורבן על זה שהיא יולדת, דאכלה חלב, היא אכלה כזית של חלב, שחייבת קורבן גם על זה שאכלה חלב. מה, בחד קורבן תסגלי, וכיעלה בדעתנו שיספיק לקורבן אחד, ודאי שתצטרך להביא כל דבר, זה סיבה אחרת, ודאי שהיא חייבת קורבן על כל דבר בפני עצמו. אז אם כן, כמובן שהיא תהיה חייבת קורבן על לידה בנפרד ועל זיבה בנפרד. אלא, אומרת הגמרא, יכול תביא על לידה שלפני מלות, מה זאת אומרת מלות? מלות ימי תוארה, הכוונה שאם ילדה נקבה לדוגמה, אז יש לה 80 יום, שזה מתמלא הימים של אדם תואר שלה. אז אם ילדה עוד ולד לפני שהסתיימו מלות ימי תוארה, נולד לה ולד אחד לפני מלות, וולד אחד אחרי מלות, והלידה שלה אחר מלות, הייתי חושב שהיא תהיה חייבת קורבן, כאחת, קורבן אחד, תלמוד לומר זאת, שזה בא למעט. זאת אומרת, יש קורבן בנפרד על כל לידה ולידה. הפסוק הזה לומד רבי שמעון שחייבים על כל לידה ולידה. מה זאת אומרת? לפני מלות, אחרי מלות, אז ככה. אישה שנולד ילדה נקבה, חייבת קורבן ביום ה-81. אם בתוך ה-81 ימים האלה הספיקה להתעבר ולהפיל נפל אחרי 40 יום ליצירתו, 41 ליצירתו. אם הנפל הזה נולד בתוך ה-80 יום, לפני שהסתיימו הימי מלות, אז בקורבן שמביאה ללידה הראשונה מספיק. אבל אם נולד נפל אחד לדוגמה, והנפל הזה היה לפני שהסתיימו 80 יום, ואחרי זה היא התעברה שוב, ואלה נפל אחרי ימי מלות, אז היא צריך להביא קורבן על כל לידה ולידה בפני עצמה. למה? כי כתוב זאת. שואלת הגמרא ורבנן, שהם מחייבים קורבן על כל לידה ולידה, מהפסוק שכתוב לבן או לבת. אז אם כן, מה הם לומדים מזאת? שמזה רבי שמעון לומד לחייב קורבן על כל לידה ולידה, על כל אחד ואחד. אף על גב, דכתיב זאת, שזה מרבה קורבן על כל לידה ולידה, יצטריך לבן או לבת. צריכים את שתי הדבר, את שני הלימודים. סלקא דעת החמינא, אם היו לומדים רק מזאת, הנמילי, מתן יום השיחה מביאה קורבן בנפרד על כל לידה ולידה. שהיא מביאה קורבן בנפרד על כל לידה ולידה, כמובן שלידה אחת היה לפני מלות, ולידה שנייה הייתה אחרי שכבר הסתיימו 80 הימי מלות. זה דווקא בתרי איבורי, דהיינו, התעברה וילדה, ואחר כך התעברה שוב וילדה אחרי מלות. אז זה שתי הריונות שונים, אז ודאי שחייבת קורבן על כל אחד בפני עצמו. אבל בחד איבורה, אם התעברה על תאומים, איבור אחד, ותאום אחד נולד ביום מסוים, ואחרי שעברו 80 הימים, אחרי שעברו 80 הימים של הלידה הראשונה, נולד התאום השני. או אם זה היה נקבה ואם זה היה זכר, אחרי שעברו 40 הימים של הלידה הראשונה, נולד התאום השני. איך יכול להיות? כגון יהודה וחזקיה, בני רבי חייא, שאחד מהם נולד בתחילת החודש השביעי של ההיריון, והשני נולד בסוף החודש התשיעי של ההיריון, שיש ביניהם מפרש של 3 חודשים, וזה תאומים. ועל הלידה הראשונה היו חייבים משום לידה, וכבר עברו 80 יום. פה לא צריך 80 יום, כי זה זכר כמובן, כן? אז עברו 40 יום ודאי, עד שנולד השני. אז במקרה כזה, אימר בחד קורבן סגילי. פה הייתי אומר, תשמע, מספיק קורבן אחד, זה הרי אותם תאומים, אותו עיבור. כמה שמלן, לכן הפסוק אומר לבן או לבת להגיד, שאפילו שזה היה תאומים, והיה אותו הריון, מכיוון שהיה הפרש מן הלידה של הראשון לשני, יותר מימי מלות, בזכר זה 40 יום, מכיוון שהשני נולד אחרי 40 יום מהראשון, יהיו חייבים קורבן בנפרד. אמר רבי יוחנן, רבי שמעון סובר שוולד שנולד יוצא דופן, זה נקרא לידה לכל דבר? לא בדיוק לכל דבר. הוא מודה רבי שמעון בקודשים שאינו קדוש. קורבן, אתה לא יכול לקחת ולד שנולד בתור יוצא דופן ולהקדיש אותו קורבן והוא יהיה קדוש בקדושת הגוף בתור קורבן. לא, זה נחשב כמו מום, זה שהוא יוצא דופן. וכמו שבאנם ייקח בהמה בעלת מום ויקדיש אותה קורבן, אז יהיה בה קדושה, אבל לא של, אי אפשר להקריב אותה. יש מה שנקרא קדושת הגוף שאפשר להקריב, ויש מה שנקרא קדושת דמים. אי אפשר להקריב אותו, אבל הוא קדוש, הוא קדוש לדמיו. זאת אומרת, אתה מוכר אותו, פודה אותו, בכסף שאתה מקבל אתה קונה קורבן אחר. אז יוצא דופן, רבי שמעון מודה, נכון שזה שהוא נולד זה לידה גמורה לעניין תומה וטהרה, נכון. אבל לעניין קורבן, לא יהיה לו קדושת הגוף כשיקדישו כזה בהמה לקורבן. מה הייתה מה? גמר בגזרה שווה לידה, לידה מבכור. הוא לומד גזרה שווה לידה, לידה מבכור. כתוב לגבי שאר הקורבנות, שור או כסף או עז כי ייוולד לשון לידה. ובבכור כתוב אשר ייוולד, גם כתוב לשון לידה. אז לומדים גזרה שווה מבכור. מה הטעם? כמו לגבי בכור, פטר רחם. דווקא ולד שהוא פטר רחם, דווקא ולד שהוא פטר רחם, הכוונה שהוא פתח את הרחם, פטר הכוונה פתח את הרחם, הוא יהיה קדוש בקדושת בכורה. אבל אם הוא נולד דרך דופן, הוא לא פתח את הרחם, אז הוא לא יהיה קדוש בקדושת בכורה. אף כאן פטר רחם, גם לגבי שאר קודשים, לידה רגילה זה נחשב לידה, והוולד אם יקדישו אותו קורבן, הוא יהיה קדוש בקדושת הגוף, אבל אם הוא נולד בדרך יוצא דופן, לא יהיה לו קדושת הגוף, לא יהיה אפשר לקרב אותו קורבן. שואלת הגמרא, רבי שמעון, הרי מה הוא סובר לגבי אדם? שוולד, אדם שנולד יוצא דופן, זה נחשב לידה לכל דבר. ככה החידוש של רבי שמעון הרי. אז אם כן, אולי ולגמר לידה לידה מאדם, אז עכשיו שהקודש קורבנות, וולד של בהמה שרוצים להקדיש של הקורבן, ילמדו גזרה שווה לידה לידה מאדם. כרגע גם אצל אדם כתוב וילדה זכר. אז נלמד גזרה שווה מבהמה שרוצים להקדיש אותה קורבן לאדם. מה הטעם? כמו שאצל אדם רבי שמעון הרי סובר שלידה של יוצא דופן זה נחשב לידה ואימות מאה בטומאה וטהרה, אף כאן לגבי קורבנות יוצא דופן יחשב לידה רגילה, ואם יקדישו בהמה שנולדה דרך יוצא דופן היא תהיה קורבן ואי אפשר להקריב אותה. תרצת הגמרא לא. עדיף ללמוד גזירה שווה קורבנות מבכור מאשר ללמוד קורבנות מאדם. למה? מבכור, מסתבר מבכור אבל ללמילה. פתאום מסתבר ללמוד שאר הקודשים מבהמת בכור, קורבן בכור. למה? שכן אמו מאמו. שניהם גם כתוב את הלשון אמו. כתוב לגבי קורבנות והיה שבעת ימים תחת אמו, ולגבי בכור כתוב שבעת ימים יהיה עם אמו. אז כתוב שם גם לשון לידה וגם לשון אמו, לכן נדיף ללמוד גזירה שווה מבכור ולא מאדם. שואלת הגמרא, אדרבה, מאדם אבל למילף, יש יותר מחנה משותף בין בהמה שאתה בא להקדיש לקורבן לבין אדם, שכן פשוט מפשוט. גם באדם וגם בקודשים, הפסוק מדבר גם על פשוט, לא רק על בכור. אדם, בין אם נולד בכור, בין אם נולד פשוט, אם הוא נולד ולד, חייבים טומאה וטהרה של יולדת. לא משנה אם זה בכור או לא בכור. אותו דבר גם בקודשים, בפשוט מדברים פה, כי ולד שהוא בכור, אי אפשר להקדיש אותו לקורבן, כי הוא כבר קדוש בקדושת בכור. אז אם כן, אי אפשר, יש מחנה משותף בין קודשים לבין אדם, שאין את זה בין קודשים לבין בכור, כי קודשים אפשר להקדיש רק פשוט, ובבכור אפשר רק הבכור הוא קדוש. אז עדיף ללמוד מאדם, שבאדם כן יש דיני לידה גם בפשוט. תרץ את הגמרא, אלא מבכור אבל למילף. יש סיבה אחרת למה מעדיפים ללמוד קודשים מבכור ולא מאדם. שכן אם גם בבכור וגם בקודשים כתוב את הלשון אמו. דבר נוסף, בהמת קודשים, שניהם זה בהמת קודשים. ולדבר נוסף, בשניהם נוהג הדין של פיגול, שאם בשעת העבודה של הקורבן, אז העובד חושב מחשבה שהוא עושה את העבודה הזאת על מנת שיאכלו את הקורבן אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילה שלו, הקורבן יהיה פיגול. באדם אין את המושג של פיגול. נותר קורבן, קורבן שנשאר אחרי זמנו, שחייבים עליו משום נותר, ותמה, אדם שאוכל קודשים בתומעה, זה שייך רק בקורבנות, בין בכור, בין בשאר קודשים, אבל באדם אין את הטעמים האלה. אז לכן עדיף ללמוד קודשים מבכור. שואלת הגמרא, אדרבה. אדרבה, מאדם אבל אלה מילף. עדיף ללמוד קודשים מאדם. למה? שכן. פשוט, כמו שאמרנו קודם, גם מי שנולד אדם שהוא לא בכור, יש דיני תומת לידה, תומה וטהרה של לידה. ואותו דבר קודשים, אפשר להקדיש בהמה שהוא לא בכור. דבר נוסף שיש משותף בין קודשים לבין אדם, ששניהם נוהגים לא רק בזכר, אלא גם בנקבה, שגם בנקבה יש תומת יולדת. זאת אומרת, אישה שיולדת נקבה היא גם כן תמאה משום יולדת. וגם בקורבנות אפשר להקדיש נקבה, אבל בכור יכול להיות רק בזכר. דבר נוסף, קדוש, גם אדם וגם בהמות שרוצים להקדיש אותם, הם לא קדושים מעצמם, אלא צריך להקדיש אותו, את הבהמה כדי שזה יהיה קורבן. ודבר נוסף, שניהם הם לא במתנה, שניהם זה לא מתנות כהונה. אדם הוא לא מתנת כהונה, ובהמת קודשים היא לא תמיד במתנת כהונה. למשל, קורבן שלמים יכול לאחל גם לבעלים. אז אם כן, יש כאן רשימה של דברים ש... בהמה שבאים להקדיש אותה, יש לה מחנה משותף עם אדם, ויש דברים נוספים שהמחנה משותף שלה דווקא עם בכור. אז למה אתה מעדיף ללמוד קודשים מבכור, ולומר ש... ולומר ש... שפשוט מאוד, רק אם הבהמה יוצאת דרך הרחם, דרך הפתח של הרחם, יהיה אפשר להקריב אותה קורבן, אתה יכול ללמוד מאדם, כמו שאדם, לפי רבי שמעון, גם אם הוא לא יוצא דרך הפתח של הרחם, אלא דרך דופן, זה נחשב לידה, אז ככה גם בהמת קודשים יהיה אפשר להקדיש, גם אם זה יהיה יוצא דופן. אז למה אתה לומד? למה אתה לומד למעשה שקודשים יהיה אפשר להקדיש, לפי רבי שמעון, אם הוא יוצא דופן? מתרצת הגמרא, הסיבה היא, מכיוון שעדיף ללמוד קודשים מבכור, כי הנח נפישן, המחנה המשותף בין קודשים לבין בכור, יש יותר מאשר בין קודשים לבין אדם. בסדר? אז אם כן, יש לנו פה את מה שלמדנו במשנה, שיוצא דופן, אומר רבי שמעון, זה נקרא לידה לכל דבר. יש מה שאומר רבי יוחנן, שזה דווקא מדובר באדם, אבל לגבי בהמה שבהם להקדיש קורבן, אי אפשר להקדיש קדושת הגוף, שאי אפשר להקריב, בהמה שהיא נולדה דרך יוצא דופן. בסדר? אמר רבי חייא בריה דרב הונא משמעי דרבה, תניא דמסייע ליה לרבי יוחנן, יש לי ראיה לדבריו של רבי יוחנן, שאי אפשר, לפי רבי שמעון, להקדיש בהמה שנולדה דרך יוצא דופן, לקורבן. הברייתא אומרת ככה, רבי יהודה אומר, הפסוק לגבי קורבן עולה כתוב, זאת תורת העולה, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. כך כתוב לגבי קורבן עולה. אז לומדים, בזה שכתוב על מוקדה, לומדים מזה שקורבנות, גם אם יש בהם פסול מסוים, ברגע שהם עלו על המוקד, הם נשארים על מוקדה. לא מורידים אותם. לא, יש כאלה מין פסולים של קורבן, שאילו הייתי יודע שהם פסולים, לא הייתי מעלה אותם. אבל אחרי שכבר העלו אותם על גבי המזבח, המזבח קלט אותו ולא מורידים אותו מעל גבי המזבח. אבל מה? יש כאן בפסוק הזה שאומר על מוקדה, יש כאן שלושה מיעוטים, לא בכל המקרים אם עלה לא ירד. כי כתוב זאת, תורת העולה. אז ככה, זאת זה דווקא זאת ולא אחרת, זה מיעוט. תורת העולה, היא, זה גם כן מיעוט דווקא היא ולא אחרת. העולה, ההי הזאת, באה למעט גם דבר נוסף. כיוון שיש כאן שלושה מיעוטים, הם מעטים שלושה מקרים, גם אם העלו את הבשר של הקורבן על גבי המזבח, מורידים אותו בחזרה. מקרה ראשון, פרט לנשחטה בלילה. קורבן צריך לשחוט דווקא ביום. אם שחטו את הקורבן בלילה, אז לא מעלים את הבשר על גבי המזבח. אם העלו, מורידים. ושנשפך דמה, שבמקום לקבל את הדם בכליב לזרוק על גבי המזבח, הדם נשפך על הרצפה. אי אפשר עכשיו לזרוק את הדם על גבי המזבח, אז הקורבן נפסל, ולכן גם אם העלו אותו על המזבח את הבשר, מורידים אותו. דבר שלישי, ושיצא דמה חוץ לקלעים. אם הדם של הקורבן יצא מחוץ לעזרה, אז הוא כבר לא ראוי יותר לזריקה על גבי המזבח, שאם עלתה, אם העלו את הקורבן עולה על גבי המזבח את הבשר, תרד, אי אפשר להקריב אותו אפילו בדיעבד. זה דעתו של רבי יהודה, ופה אנחנו מגיעים לדבריו של רבי שמעון, שבשביל זה הבאנו את הברייתא הזאת. רבי שמעון אומר, הפסוק הרי אומר, זאת תורת העולה. אז מרבים מהפסוק ככה. אין לי, שלומדים מהפסוק, אלא עולה כשרה, או קורבן אחר, כשר, שמקריבים אותו על גבי המזבח. מניין לרבות שקורבנות פסולים ימלאו על המזבח, משאירים אותם על גבי המזבח ולא ירדו. למשל, שנשחטה בלילה, סובר רבי שמעון שאם עלה לא ירד, ושנשפך דמה, ושיצא דמה חוץ לקלעים. מה זאת אומרת? כמו שאמרנו קודם, שאדם יצא מחוץ לעזרה, אפילו אם הוא חזר, הוא כבר לא קשר לזריקת הדם. ועלן, אם אדם נשאר כל הלילה ולא זרקו אותו על גבי המזבח, אז בבוקר הוא נפסל, אז אם לקחו את הבשר והקטירו על גבי המזבח, מניין לנו שאם עלה לא ירד. והיוצא, אם הבשר יצא מחוץ לעזרה, ואחרי זה החזירו את הבשר, מניין שאם עלה על גבי המזבח לא ירד. והתמה, אם הבשר נטמע והקטירו אותו על גבי המזבח, והנותר, הבשר שנשאר אחרי הזמן של ההקרבה שלו, ושנשחט, אבל בזמן ששחטו אותו, חשבו על מנת לאכול אותו חוץ לזמנו. תורה הקציב הזמן כמה אפשר לאכול את הבשר, וששחטו את הקורבן, חשבו על מנת לאכול אותו אחרי זמנו, מחוץ למקומו, או על מנת שיאכלו אותו מחוץ לקלעים שהתורה קבעה. דבר נוסף, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמן, שכאלה שהם בעלי מומים וכדומה, פסולים להקרבת קורבנות, קיבלו את הדם בכלי, והם זרקו את הדם על גבי המזבח. אז הקורבן הזה פסול, אבל בכל זאת, אם העלו את הקורבן, את הבשר על גבי המזבח לא ירד. או, והניתנין למעלה, קורבנות שאת הדם צריך לזרוק בחלק העליון של המזבח, כמו למשל עולת העוף, או קורבן חטאת בהמה, שנתנן למטה, הוא זרק את הדם בחלק התחתון של המזבח, למטה מחוט הסקרה, היה באמצע הגובה של המזבח, כזה מין חוט שנקרא חוט הסקרה, חוט אדום, שזה היה מסמן שעד מלמטה עד לחוט הסקרה זה החלק שלמטה במזבח, ומחוט הסקרה במעלה זה החלק העליון של המזבח. אז יש קורבנות שהזעת הדם שלהם צריכה להיות למעלה, אם הוא הזע את זה למטה, אז הקורבן פסול, אבל אם העלה את הבשר על גבי המזבח לא ירד, וכן להפך, שאר הקורבנות שאת ההזעה שלהם צריך לעזות בחלק שלמטה במזבח, אם יזו את זה למעלה, הניתנין למטה, שנתנן למעלה, וכן, והניתנין בחוץ, קורבנות צריך לזרוק את הדם שלהם על המזבח החיצון, שהיה בהזרה, שנתנן בפנים, במקום זה הוא הזע את הדם על המזבח של הקטורת שנמצא בתוך ההיכל, זה גם כן פסול. וניתנין בפנים, קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם במזבח הפנימי, רש"י מביא פר אלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, זה קורבנות, חטאות הציבור זה נקרא, שאת הדם שלהם מזים על המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, שבמקום לתת את הדם בפנים, הוא נתן את זה בחוץ, שזה פוסל את הקורבן, והפסח והחטאת, ששחטן שלא לשמן, שלפי דעת חכמים, רק שתי הקורבנות האלה, אם הם נשחטו שלא לשמם, הם פסולים. מניין שאם הם עלו על גבי המזבח, אפילו שהם לכתחילה לא הייתי מעלה אותם על גבי המזבח, אבל אם העלו אותם על גבי המזבח, את כל הרשימה הגדולה שרבי שמעון פה הביא, שבדיעבד לא ירדו, לא מורידים אותם על גבי המזבח, אלא משאירים אותם. תלמוד לומר, זאת תורת העולה, המילה תורת ריבה, תורה אחת, דין אחד לכל העולין על המזבח, שאפילו שהם היו לכתחילה פסולים, אבל שאם עלו, נשארו המזבח, קלט אותם ולא ירדו. בסדר? ממשיך רבי שמעון ואומר, יכול שאני מרבה, גם אם עלו על המזבח, קורבנות פסולים, שהפסול שלהם היה לפני שהקדישו אותם בכלל. את הרובע שרבעה את האדם, והנרבה שנרבעה על ידי אדם, והמוקצה בהמה שיחדו אותה להקריב אותה קורבן לעבודה זרה, והנאבד בהמה שעבדו אותה עבודה זרה, השתחוו לה וכדומה, והאתנן בהמה שניתנה בשכר של זנות, והמחיר בהמה שהחליפו אותה תמורת כלב, והכלאיים בהמה שנולדה מזיווג של בהמות ממינים שונים, והטריפה, באחד מה-18 טריפות, שהיא לא יכולה למטריף אותה, היא לא יכולה לחיות לפי דעה אחת לאורך זמן. ויוצא דופן, רבי שמעון אומר, בהמה שנולדה, שיצאה דרך חתך שחתכו ברחם ולא דרך הפתח של הרחם, מאיפה אנחנו יודעים שאלה, אם עלו על המזבח, ירדו, כי הם פסולים לקורבן, תלמוד לומר זאת, שזה בא למעט, שהפסולים האלה, אפילו אם העלו אותם מגבי המזבח, את הקורבן בדיעבד, ירדו. בכל אופן רואים שרבי שמעון סובר, יוצא דופן, פסול, אפילו שזה נחשב לידה, בקודשים זה יהיה פסול, כמו שאמר רבי יוחנן, מצוין. עכשיו, הברייתא שואלת, ומה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו? למה אתה מרבה את הרשימה הראשונה של הפסולים, אתה אומר שבדיעבד אם עלו על המזבח לא ירדו, ואתה ממעט את הרשימה האחרונה שכתובה פה, שאתה אומר שאלה, אפילו אם עלו על גבי המזבח, ירדו מעל גבי המזבח. מסבירה הגמרא, אחר שריבה כתוב ומיעט, מכיוון שבפסוק יש מצד אחד ריבוי של תורת, מצד שני יש מיעוט של זאת, אז לכן אומר רש"י, הולכים אחרי עומד הדעת, התנאים מעצמם חשבו מה לרבות ומה למעט. אמרת, מרבה אני את אלו, את הרשימה הראשונה שאם עלו על המזבח, לא ירדו, שהפסול שלהם הוא לא כזה חמור, שהיה פסולן בקודש. הם נפסלו רק אחרי שהם כבר באו לעזרה, נהיה בהם איזשהו פסול, אז כבר היה בהם קדושה. הוא מוציא אני את אלו, הרשימה שכתובה בסוף הברייתא, שאם הם עלו ירדו, למה? כי הם פסולים בעצם, אי אפשר להקדיש כאלה ולדות בכלל. שלא היה פסולן בקודש, ולפני שנכנסו לעזרה הם כבר נפסלו. בכל אופן רואים בברייתא הזאת, אומרת הגמרא, קטני מיעט, רואים בין הפסולים שרבי שמעון מביא בברייתא, שהם פסולים לקורבן, כתוב יוצא דופן דלא. רואים שיוצא דופן, אי אפשר להקריב אותו על גבי המזבח, ולא רק זה, אלא שאפילו אם עלה למזבח, ירד. אז יש מפה ראיה, שנכון שרבי שמעון בר יוחאי סובר, שיוצא דופן לגבי יולדת, נקרא לידה לכל דבר, ויש תומה וטהרה של יולדת, אבל לעניין קורבן, אי אפשר להקדיש יוצא דופן לקורבן. עד כאן דף מם.